בום בפריים, הפודקאסט של אתר תעשייה.
ברוכים הבאים לבום בפריים, הפודקאסט של אתר תעשייה. אנחנו משדרים אליכם מאולפני וייב בתל אביב. זה אולפנים ייעודיים להקלטת פודקאסטים, אז אם יש לכם משהו שיושב לכם על הלב ואתם חייבים לעשות עליו פודקאסט, זה המקום להגיע אליו. קצת על תעשייה. תעשייה זה האתר המרכזי לאנשי תוכן, הפקות וקריאייטיב, וכבר מ-2007 אפשר למצוא בו את העובדים והפרילנסרים של התעשייה, וכמובן עבודות ופרויקטים. אני גלי מאירי, המייסדת של אתר תעשייה, ואיתי טל גולדברג, יוצר, תסריטאי ובמאי לטלוויזיה וקולנוע.
שלום.
אנחנו מארחים היום את אדם פיינברג, שהוא סמנכ"ל קריאייטיב ומעצב ברודקאסט, שותף בחברת שורטקאט פלייגראונד, ומרצה בבצלאל מזה 15 שנה. היי אדם.
שלום.
יופי. אז אני הצצתי באתר של החברה הקודמת. שלך, ואני חושבת שאין כמעט מוצר טלוויזיוני שאנחנו פותחים ולא לא רואים בו את היצירות שלך. מכאן, נכון? המיתוג של כאן, חדשות 2, רשמתי לי אל על, האירוויזיון, ה-24, הצינור וכו.
כן, את התקופה יפה של כעשור שנגענו בהרבה מאוד ממה שנעשה בערוצי הברודקאסט, וגם ערוצי הנישה, זאת אומרת, עולם הטלוויזיה התכנס במידה רבה למעט אנשים, ואנחנו היינו אחד מהם, כסטודיו, ויצרנו איזושהי התמחות בחדשות, אז עשינו הרבה מאוד חדשות.
היינו חדשות מבחינת אריזות בעצם.
מבחינת אריזות, חדשות, כן, חדשות 12 היו לקוח שלנו במהלך שנים, כשהם היו עוד חדשות 2. עשינו שם קמפיינים של בחירות, עשינו את האריזה, יצרנו בעצם גם את אריזת המסך וגם את הנראות הטלוויזיונית שלהם, ואת האולפן החדש, ומכיוון שהם מובילי קטגוריה, היה רצון גם בערוצים אחרים להיות עם נראות, לא אגיד נראות דומה, אבל כן, נראות דומה, ואנחנו היינו צריכים לנסות להמציא את עצמנו מחדש אל מול הרצון הזה כל פעם. כך יצא שעשינו בעצם את שלושת המהדורות המרכזיות, וגם את ה-24.
זאת אומרת, כל חדשות שאתה מסתכל, זה אריזה
כן,
שלך.
כן, היו שנים בבחירות, שאתה מסתכל על שלושת הבחירות במקביל, לראות שהכל בסדר, אתה מנסה לייצר גם לכל אחד את היוניקנס שלו, בדרך כלל בהצלחה, לפעמים אחרי זה יש טלפונים של זה היה דומה מדי.
אבל לקחנו את אותו המעצב, והוא עשה
לא? בדרך כלל לא. האמת שאף פעם לא. תמיד ניסינו לעשות איזושהי חלוקה. גם פחות אהבתי את זה. יש איזשהו משהו באירוע בחירות, שבדרך כלל אתה רוצה להיות עם קבוצת הבית שלך.
כן.
אבל ערוץ 12 היו, או ערוץ 2 בזמנו היו ערוץ הבית שלנו מבחינת חדשות. וכשהתאגיד נולד, בעצם ליווינו אותו מהצעדים הראשונים. גם בחדשות וגם
עוד מזה שהם היו המסך. בהרצה, כאן בהרצה?
עוד כשהם היו בהרצה. זאת אומרת, בהרצה, הפלייגראונד, עוד לפני שאנחנו התמזגנו, עשו את מהלך, המהלך הראשוני למעשה, של המיתוג המסכי, בשחור לבן, כאיזשהו סוג של סטייטמנט בהרצה. ואנחנו עשינו את האריזת מסך הראשונה, שרצה כמעט 5 שנים, אני חושב.
וואו, כבר 5 שנים מאז התאגיד?
אולי פחות, אבל זה יותר ממה שאנחנו חושבים.
אוקיי, אבל תספר טיפה על המבנה בעצם, כאילו, אני מכירה את המיזוג מהצד, כי בעלי עובד באולפן בשורטקאט פלייגראונד, ולכן אני שומעת הרבה דברים מהצד, הרבה טובות על המיזוג הזה, ובעצם כל זה, ובעצם מדובר בשני אולפנים שאם תשאל הרבה אנשים בתעשייה, לדוגמה כמו טל, גם שורטקאט פלייגראונד וגם אדם פיינברג, זה היה אולפנים שהם קצת כזה מתחת לרדאר ל-common people. זה לא כזה שם כמו
שורטקאט פלייגראונד אני כן שמעתי כבר כמה פעמים בחיי.
ממקוף 22 כאילו, או
אבל
כן, זה לא איזה שם כמו ברודקאסט או JCS או שמות כאלה של דינוזאורים מפעם. סוג של
נכון, אני חושב שהעשור הראשון של שנות ה-2000 התאפיין מאוד בדינוזאורים, שהיו ממקימי התעשייה, שבסופו של דבר קצת מצאו את עצמם נכחדים בעשור הראשון של שנות ה-2000.
למה אתה מרגיש שזה קרה?
המציאות תפחה על פניהם, של, על פני כולנו, נוצרו הרבה מדי או הרבה יותר אפשרויות לעבוד בקונסטלציות אחרות. פעם היה צריך השקעות מאוד גדולות, היה צריך אנשים מסוימים שעלו הרבה מאוד כסף, שעבדו על ציוד שעלה הרבה מאוד כסף, ונצטה איזושהי דמוקרטיזציה. במקביל לזה שעולם הדיגיטל נכנס והיה צריך, היה צורך, היה ממש early days, 2010, כשפתחתי את הסטודיו שלי, של הדיגיטל, אבל כבר התעשייה הבינה שיכולה לייצר דברים דומים בעלויות נמוכות יותר. Mm-hmm. מה שכבר לא הצדיק את הדינוזאורים הגדולים שהתמחו רק בדברים ספציפיים. את התקופה המבלבלת היה פעם הרבה מאוד כסף בטלוויזיה וגם בפרסום. לא היו אפשרויות אחרות כל כך, לא היו אולפנים קטנים שהתמחו בדברים הגדולים, פרסומות גדולות שהיה אפשר לסמוך עליהם. אחרי שפתחתי את הסטודיו, אחד המשרדים המרכזיים שרצה לעבוד איתי, אמר לי, תשמע, אבל אני יכול להביא לשם אנשים? זה בסדר, זה יפה, זה גדול. זה היה סטודיו מגניב במרכז העיר, באחד העם, אבל, ודאגתי שהוא יהיה מספיק יפה שיהיה אפשר להביא אנשים, אבל כמה שנים לאחר מכן זה לא שינה, כשראינו באמת מותגי ענק הולכים לעשות אונליין אצל מישהו בסלון.
כן.
ובעצם יחד עם זה שנוצרו חברות בוטיק במיד ריינג' ואנשים מהבית, החברות הגדולות היו צריכות להיות או באמת מצוינות באופן יוצא דופן, והיו כאלה, ולהחזיק את עצמם, ומול זה היו חברות אחרות שהיו גדולות מאוד והתחילו למשוך קצת את השוק כלפי מטה בתמחור, כי נהיה תחרות.
כן.
נהייתה תחרות מאוד גדולה. בין כמה בתי פוסט. אני בגדול נהניתי קצת מהתחרות הזאת, כי אני לא לקחתי עצמי מסות של עבודה, אלא באמת עשינו הרבה מאוד טלוויזיה, לקוחות גדולים, אירועים גדולים כמו רוויזיון, כשלא היינו צריכים להתמודד גם עם כל השוטף של ריטיינרים. לא היינו עושים ריטיינרים בכלל, היינו עושים עיצוב.
רק פרויקטים.
לפרויקט, היינו לוקחים או פרסומות שעניינו אותנו, או שהיו מספיק, שהיה בהם מספיק בשר ברמת הדיזיין. עשינו אותם גם, ונתן לנו איזשהו מקום שמאוד נהניתי ממנו, ואני חושב שהשיא היה אירוויזיון. מה שאפשר לי באירוויזיון גם לעשות את המיתוג וגם לעשות את העיצוב למופע עצמו, היה איזשהו שקט שהיה לנו.
עשית ממש גם את העיצוב של המופע?
היו הרבה מאוד אנשים מאוד מוכשרים שהאירוויזיון הזה נראה ככה בזכותם. אחד מהאנשים זה שמוליק, הארט דירקטור, ויובל כהן, כמובן.
שמוליק בן שלום? הרך,
שמוליק בן שלום.
צדיק.
איש מוכשר בצורה יוצא דופן. ויובל, כמובן, כהן, שניהל את כל האופרציה הזאת מלמעלה. אבל אנחנו היינו פחות או יותר מ-day one גם במיתוג, גם בכל הנראות של המופע. וליווינו גם את הנאמברים במקומות שהיה צריך, אבל הייתה שם איזו מורכבות מאוד גדולה, כי רצינו לייצר דברים שלא נוצרו בעבר, ביותנו ישראלים,
שיש לנו
רצון להמציא את הגלגל. יש לי חבר בשוודיה שיש לו סטודיו, והם עשו שני אירוויזיונים, והוא לא האמין כמה אנחנו משקיעים בלנסות להמציא את הגלגל. גם בחדשות,
באיזה
אגב.
באיזה מובן?
המעבר מהגלויות לתוך האולפן, זה היה צילום שלהם, עושים משהו עם איזשהו אובייקט שעובר מהווידאו דרך איזשהו משהו באוגמנטד, עם עבודה מצוינת של בונדר שם, מדליק את התקרה, יורד למטה, מדליק גרפיקה, תקרה פיזית.
וואו.
בעצם שילוב של הרבה מאוד אלמנטים, והיה צריך הרבה מאוד ניסוי וטעייה בשביל זה. באמת הרצון להיות הכי טובים. תאמר, זה מגיע ישראל, הזדמנות של once in, זו תכונה מאוד מאוד גדולה, זו מין אופרציה שאתה לא רגיל אליה ברמת הגודל של הדברים. אפילו פעם ראשונה שלחתי לאקספו וראיתי את כמות הקבלים שפרוסים שם.
איך אתה התחלת בעצם את הקריירה שלך, מה שנקרא?
סיימתי בצלל עם איזשהו רצון להתעסק במשהו שמשלב עיצוב ותנועה. ועשיתי סיבוב בכמה בתי פוסט בזמנו, פרימוס. זה המקום שהתחלתי בו, כבר לא קיים היום. נסגרו בסביבות 2010. הבעלים של פרימוס הלכו ועשו סדרת אנימציה. אני עזבתי בערך שנה לפני שהם סגרו. זה היה מקום מעולה להתמחות בו. היה שם שילוב של כל הדברים שאני אוהב במקצוע, של עיצוב, של פוסט-פרודקשן, של חשיבה, של קריאיטיב. ובערך ב-2010, כשהרגשתי שאני, כשעברתי שם שורה של תפקידים, מתלה, דרך עיצוב, עד הרקשן, ניהול קריאיטיב, רציתי להתרענן ולבחון גם דברים אחרים, והסטודיו נולד כמעט בטעות, באיזשהו פרויקט שנכנס מחול, נוקיה בזמנו, כשהם עוד היו נוקיה.
ישירות אליך?
דרך אותו חבר בשוודיה, הם היו צריכים עזרה, אמרתי, טוב, סבבה, אני אקח איזשהו חדר, כדי שנוכל לעבוד, היה לי אז ילד קטן, תינוק, אפשר באמת לעבוד ככה מהבית. החדר התגלגל לסטודיו עם מפיקה ועוד מישהו שעזר, ועם הזמן גדלנו לסטודיו מרכזי, אני חושב, בתעשיית הטלוויזיה והפוסט.
כמה עובדים היו לכם לפני המיזוג?
אני חושב שהיינו בין 10-15 עובדים, תלוי מתי, תקופות פחות, תקופות יותר, מאוד ניסינו לשמור על גודל, יש איזשהו רגע שבו אתה גדל מעבר ליכולת שלך להכיל את זה כסטודיו קטן. אתה כבר צריך עוד איזשהו לבל של דרג ניהולי שיעזור לך עם כל מיני דברים שאתה לא רוצה להתעסק איתם. כמו הנהלת, כן, כל הדברים האלה. אז כל הזמן ניסיתי לשמור את זה מתחת לזה.
כן.
אבל שיהיה כיף ושיהיה רווחי ושיהיה מעניין. והיה רן מעולה, והמיזוג נולד, לא יודע אם במקרה, אבל כמעט במקרה. אני חושב שהתעשייה מאוד השתנתה. באירוויזיון, אחרי שעשינו גם את האירוויזיון וגם את כל ערוצי החדשות, והרבה מאוד טלוויזיה היה בי איזשהו צורך לשינוי. והתחילו קצת שיחות. השינוי היה יכול להיות לגדול באופן אורגני, או לקטון, או לעשות איזשהו פיבוט לעולמות אחרים. שעניינו אותי, והתחלתי לדבר קצת עם השותפים בשורטקאט פלייגראונד, ומצאתי גם ברמה האנושית וגם ברמת החזון, שאנחנו נמצאים במקום מאוד דומה. הם היו במקום שיש להם ריטיינרים גדולים, ואת הוט כלקוח גדול, אבל רואים לאן הולך שוק הטלוויזיה. לי הרבה מאוד ניסיון בפרויקטים יותר עם אוריינטציה לעיצוב, יותר ניסיון בעולם הפרסום והפוסט לפרסום. וזה האמת שהרגיש נכון, גם מתוך הפנייה שלנו לעולמות הטכנולוגיים. אני חושב שה-reason why של שנינו, זה בסופו של דבר שאנחנו מאמינים שהסטפ הבא זה לקחת את כל מה שלמדנו בעיצוב, פוסט, תקשורת, מס מדיה, ולקחת את זה למקומות חדשים. שילוב עם טכנולוגיה. זה ממקומות שבהם, אוקיי, גם אני וגם שורקל פלגנר עבדנו תמיד במידה מסוימת, גם באזור של מוזיאונים ומרכזי מבקרים, עשינו את מוזיאון הטבע, הם עשו מוזיאונים אחרים ומרכזי מבקרים, אבל לנסות לדחוף את הדברים קצת יותר לקצה, למצוא דברים שאפשר באמת ליצור added value מכל מה שקורה כרגע, גם עם Unreal וגם עם מערכות דאטה מתקדמות, שאפשר לעשות להם איזה סוג של נראות חדשה. בעצם לקחת את העולם הטלוויזיה לעולם חדש של העברת מסר במקומות אחרים.
את עולם הטלוויזיה לתוך עולמות אחרים, כאילו,
כן. אני חושב שהדיגיטל באופן מאוד מאוד טבעי, לקח אליו המון דברים שכשאני זוכר לפני עשור, אנשים אמרו לנו, זהו, מת הטלוויזיה, מת הווידאו, מת הברודקאסט. אמרנו, זה לא, הוא לא מת, הוא פשוט צמח מאוד באפיקים אחרים. וכשהדיגיטל, נגיד, נכנס ונהיה מין לונג טייל כזה של המון פרויקטים קטנים, אנחנו יצאנו לגמרי מהדבר הזה, כי לא היה לנו באמת ערך מוסף. וגם כשבזמנו עשינו, לא יודע, את מגש הכסף, שהיה פרויקט יחסית זכיר של דורון צברי, והיינו לנו המון פניות לעשות כל מיני דברים קטנים של אנשים שרצו בתחום הכלכלה או בתחום הזה. השוק עוד לא היה שם, כי בדיגיטל הסכומים היו משמעותית יותר נמוכים, אבל כיוון שדיגיטל זה כבר פשוט עוד פורמט כרגע, והווידאו והמיתוג נמצאים כמעט בכל מקום. פתאום יש לנו הרבה יותר הזדמנויות להגיע לחברות שגם ברמה הלאומית וגם ברמה הבינלאומית, לחברות שיש לי ערך מוסף אמיתי להציע להם מהשילוב של היכולת שלנו לייצר דברים ברמה בינלאומית, פלוס היכולת שלנו להיות באקוסיסטם טכנולוגי שיש אותו בתל אביב, בישראל.
אתה לא מדבר על פרויקטים, נגיד, כמו מה שעשיתם לאמדוקס, שהוא בעצם סוג של יצירה טלוויזיונית לחברת טכנולוגיה, אלא ממש כאילו מוצרים טכנולוגיים חדשים שמושתתים על הידע שלכם.
אמדוקס זה פרויקט מדהים, אני מת עליו, והיה נורא כיף לעשות אותו. נוגה ארז, בבימוי של רוי רז, זה היה פרויקט מדהים וכיף, אבל הוא היה פרויקט פוסט של יצירת עולמות עם פינבול, וירטואלי, מרוצב, פרויקט יפה וכיפי, ומאוד שמח שאתה לנו את ההזדמנות לעבוד על זה. אבל לא, זה חברות טכנולוגיה שיש להם כסף לממן גם סרטים כאלה, וזה יכול להיות באותה מידה גם תנובה או בנק. לא, אני חושב שיש לנו הזדמנות היום, ואנחנו כבר פועלים בלקחת טכנולוגיות שהן cutting edge, ולשלב אותן עם היכולת שלנו להזיז דברים על המסך. דוגמה קטנה מתוך הדברים שעשינו, היה בתאגיד גם בבחירות וגם במונדיאל, שהיה שם מסך וירטואלי, מסך אינטראקטיבי, שקיבל דאטה בריל טיים מקלפיות או ממונדיאל, והוא טאץ' והוא משלב את כל מה שאנחנו יודעים, אבל באמת ניסיון להגיע לתוך העולם החדש הזה. וזה המיזוג. אבל בנוסף אנחנו ממשיכים לעשות המון 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 טלוויזיה ופרסומות וספיישל אפקטס.
ואיך זה בשבילך להיות שותף בארגון שהוא כאילו גדול מכם משמעותית היה, נכון?
היה גדול מאיתנו משמעותית, בנוי אחרת לגמרי, בנוי לפייפליין בעיקר ומעט פרויקטים מיוחדים. ועכשיו אני יכול להגיד לתוך המיזוג שאנחנו עכשיו חברה שעושה גם פרויקטים מיוחדים באחוז ניכר מאוד מהפעילות, במקביל לעבודת הריטיינר. זה היה עבורי חדש, כי לא היו לי שותפים בגלגול הקודם, וגיליתי את עולם השותפות ואת הבנפיטים, כרגע בעיקר בנפיטים של עולם השותפות, שיש עוד מישהו שלא ישן טוב בלילה לפעמים.
יש משהו להפך. גם בזה שיש את השותף שהוא יותר מבין בכסף, והשותף שהוא יותר, כאילו שכל אחד עושה את משהו טוב בו, ואתה לא צריך להתעסק בהכל. יש בזה נכון, משהו מאוד,
מאוד
מנחם.
אני מאוד שמחתי שאני יכול את כל עניין החשבוניות להעביר למישהו אחר, למרות שתמיד היה מישהו אחר שהתעסק בזה ברמה מסוימת, אבל הסינרגיה שנוצרת כשיש מישהו שהוא מאוד מיינדד לניהול, אבל יודע לייצר, גם לניהול השוטף בעיקר, אבל יודע גם לתת עין בעולם הקריאיטיב, ושאני יכול להיות מרוכז מאוד בקריאיטיב, אבל להתעסק גם בניהול השוטף, וזה קורה בסינרגיה, ומתוך איזושהי אנרגיה של בנייה, שזה עובד יפה. אני יכול להגיד שבעולמות הפוסט והדיזיין, יש הרבה מאוד אנשים מאוד מוכשרים שעובדים ביוניט של בן אדם אחד או שניים. זאת גם הייתה אלטרנטיבה, זאת דאונסקייל, או להישאר איפה שהייתי, כי היינו במקום טוב מאוד. פשוט באמת תחושה של לנסות כל הזמן להתקדם קדימה ולהגיע לדבר הבא ולא להישאר באותו comfort zone שהיה מאוד נוח בו, ולפעמים קצת נוח מדי ואתה נהיה רדום ברצון שלך ליצור וברצון שלך לחדש, כי את כבר, אני מודה שכל מי שיצא מהאירוויזיון קצת יצא
מטולטל,
שזאת המילה הנכונה, במידה מסוימת, כי זאת הפקה מאוד גדולה, מאוד מוצלחת, שאב המון אנרגיה מהרבה מאוד אנשים, ואני חושב שכל מה שאני מכיר אחרי התקופה הזאת, בועחה קורונה, עבר מזה תקופה של, אוקיי, what next?
כן.
עכשיו, יש what next של הרבה דברים, זאת אומרת, כולנו המשכנו לעבוד, אבל אני חושב שזה משותף לכמה אנשים, לא כי זה היה אירוע אולי לא יוצא דופן בקנה מידה בינלאומי, אבל בטח האירוע יוצא דופן בקנה מידה מקומי, ברמת האנרגיה והסי, והקתרזיס המקומי, הביצתי, עבורנו.
ורציתי גם להגיד על מה שאמרת קודם, על ההבדל, אני חושבת, בין מה שנקרא הדינוזאורים שהיו, אני עוד עבדתי ב-JCS לדעתי ב-2007-2008, הייתי שם מנהלת ההפקות של הפוסט, וכאילו ממש ראית את היום שהשיפט נהיה, שאולפנים בעצם ה-added value שלהם היום הוא creative, כי הברזלים זה כבר לא נחשב. כמעט. אתה צריך להביא את הפיצוח הקריאיטיבי של הצוות, של ה...
זה אוצרות. צוות זה אוצרות. הברזלים הם נטל. שמחתי, יש לנו אנשים טובים מאוד שיודעים לטפל בברזלים האלה, אבל הם נטל בסופו של דבר. זאת אומרת, מי שמצליח לעשות קריאיטיבי לברזלים, גם יש לו איזשהו יתרון מסוים. אבל אני חושב שיש לו תקרת זכוכית. לא ברמת ה...
ואז לגבי הכוח אדם, אז אני הבנתי מניר שיש לך שיטה להביא את האנשים הכי טובים, בדרך כלל.
נשמע מסתורי.
שיטה מסתורית.
אם יש לי שיטה, אני לא אגלה, אבל אני מנסה לחשוב מה השיטה.
לא, הוא אמר שפשוט אתה, בגלל שאתה מלמד בבצלאל, אז אתה נחשף להרבה מאוד טלנטים שהם, כאילו שאתה יודע לזהות את האנשים. יכול להיות ש... כאילו יש משהו בדרך שאנשים מזהים... טלנט, שלא לכולם יש את היכולת הזאת לראות איזשהו סוג של משהו רף בתוך מישהו שעדיין הוא לא מספיק מעוקצה, ולדעת שמהבן אדם הזה הולך לצאת לי מעצב שאני ממש יענה לעבוד איתו.
אני חושב שבאמת אחד היתרונות של השנים שלי בבצלאל, גם כסטודנט וגם כמרצה, זה שאני חושב שיש לי יכולת לזהות מהר יחסית לאן מישהו יכול להגיע ברמת הפוטנציאל האישי שלו. והרבה פעמים חבר'ה סופר מוכשרים שלומדים אצלי, אני אומר להם שלא יבואו, כי אני יודע שאחד, הם לא מספיק בשלים, או לא מספיק מתאימים. ולפעמים יכול להיות מישהו מוכשר מאוד שישב אצלי ולא יהיה לי מה לתת לו, כי זה פשוט לא הטולסט שלו. אני תמיד אומר לסטודנטים, לכל מי שמתחיל אצלי שהוא fresh out of school, שהסטודיו הראשון שלך זה השובר הגלים שאתה מתנפץ עליו. כי כסטודנט אתה... כל הטיימינג שלך בחיים הוא אחר, אתה דברים עושה דברים משבוע לשבוע, אתה עובד בלילה, אתה הולך את הדבר הזה שבבוקר אתה מקבל בריף, צריך לתת לו מענה תוך שעתיים. אבל יש איזו רומנטיזציה של איך החיים נראים אחר כך בסטודיו. כשאתה מגיע לסטודיו, אתה אומר, רגע, למה אני עובד עכשיו על לעשות איזה שטות לאיזה בנר באיזה משהו? לפעמים כי צריך, ולפעמים כי אין משהו אחר לתת לך, כי אתה עוד לא מספיק מנוסה, אבל לפעמים אם אתה לוקח מישהו מוקדם, אם אני לוקח מישהו מוקדם מדי, אני מפספס אותו, אני מכשיר אותו לחברות אחרות שיקחו אותו, שזה גם קורה, זה בסדר. אני אפילו יודע במקרה באיזה אירוע עם חברים, יצא לי להתקל באיזה מישהי שמתעסקת בכוח אדם באחד החברות טק המוכרות, והיא חשבה שאני עובד אצלי, לא שאני, זה אני, והתחילה להתעניין, ואז היא אמרה לי, תשמע, אם אתה עובד שם, השם על הקיר, אנחנו מחפשים מכל מי שעובד שם, ופונים, ופתאום היא מבינה שאני זה אני, ואני אמרה, זה בסדר, אני יודע ש... יש סטודנטים שבאים אליי להכשרה, וזה בסדר, זה two-way הדבר הזה. ומי שאנחנו לוקחים לעבודה, זה אנשים שאני חושב שמעל הכל ייהנו מהעבודה אצלנו, וימצאו בזה אתגר, ושאנחנו נוכל ליהנות מהם. תמיד השאיפה שלי שאנשים, יש אנשים שנשארו אצלנו 5-6 שנים, אבל יש אנשים שהלייף סייקל שלהם הוא קצר יותר. עניין אישיותי, עניין של דור. אבל אני חושב שזה בנפיט. הלימודים בבצלאל, לאו דווקא כי אני יכול לקחת משם אנשים, אלא כי זה נותן לי, זה מחדד אצלי קצת החושים. לא חשבתי על זה באמת במובן הזה, אבל תגידי לניר שהוא כנראה צודק.
לא, באמת יש, אני חושבת שזה מאוד חשוב לדעת לזהות כישרון. ואם נגיד עכשיו... ממאזינינו, רוצים להיכנס לעולם הפוסט. אני יודעת, בתעשייה, עולם משרת עריכה זה התנפלות מטורפת, כולם רוצים להיות עורכי וידאו, זה המשרות הכי פופולריות אצלנו שעולות, אפטריסטים, כל עולם הפוסט, וכל השאר וצלמים, בכל השאר פחות. אז, אז אם מישהו רוצה להשתלב אצלכם באולפן, ובאופן כללי בעולם הזה, איזה עצות זהב היית נותן?
עצות זהב, זה נורא ספציפי. אני חושב שכולם יכולים להרוויח מזה שהם הלכו ללמוד במוסד גדול כדי לקבל רוחב ויריעה. כי אני חושב שלימודי העיצוב הם על גווניהם, הם משהו שנותן לך benefit down the road. עם זאת, אנשים, חלק מהאנשים הכי טובים שאני עובד איתם, אין להם השכלה פורמלית. אני חושב שברמה האישית יש לפעמים, אני אתחיל הפוך. אני חושב שמי שבאמת רוצה, צריך בעיקר באמת לרצות, ולהתעניין בזה ולהתעסק בזה. ויש אנשים ש... גם כשאני מלמד, יש אנשים שפשוט אתה רואה שהם נתקלים באיזשהו קיר, הם הולכים ובודקים איך הם עוברים אותו מלמטה, מלמעלה, מהצד. אני חושב שמהר מאוד אתה צריך להבין, או לנסות להבין, תוך זמן מסוים, האם אתה יותר מעצב, יותר תלטיסט, יותר אפטריסט, או האם אתה רוצה להיות גם וגם וגם. ולנסות להתמקצע בדבר הזה שאתה טוב בו. אבל אם אתה מרגיש שאתה מולטי-טלנט, אז יש לזה מקום גם אצלנו. זאת אומרת, פעם בעולמות של JCS, למשל, בדוגמה טובה, היו מעט אנשים שהיו עושים גם וגם. זאת אומרת, אתה, או שאתה אפטריסט, או שאתה מעצב, או שאתה תלטיסט.
נכון.
והכמה אנשים שידעו לעשות גם וגם, היו, פשוט הפכו למנהלי קריאטיב.
נכון.
כי הם כאילו ידעו גם וגם. אבל אני תמיד מאוד מאוד אוהב לעבוד עם אנשים שיש להם לפחות עוד סקילסט אחד. אבל לפעמים יש אפטריסט שהוא כל כך מוכשר בידיים, שזה, אני לא צריך אותו בשום דבר אחר, אני פשוט רוצה שהוא יבוא ויעשה נורא יפה. אני חושב שזה נכון לזהות את המקום שלך, אם אתה קומפוזיטור, אם אתה יותר איש מושן גרפיקס, ולמצוא מקום לעבוד בו, כדי לצבור ניסיון עבודה אמיתי. מאוד מאוד קשה לי להתרשם מאנשים שבאים בלי השכלה פורמלית, או אפילו גם הם שלא עבדו בשום מקום ואין להם... לפעמים מציגים דברים נורא נורא יפים, ואז במבחן המציאות זה, לא, זה משהו שהם עבדו עליו חודשים, כן. או שהוא לא עם בריף. והקושי הכי גדול הוא לעבוד מבריף.
והיית מציע, נגיד, לאנשים שמחפשים היום גם להתמקצע בכל העולמות של ה-Unity, של ה-Unreal, של דברים שהם כאילו נותנים לך איזשהו יתרון גם נוסף?
אני חושב שכל מי שנכנס עכשיו לתעשייה, כדאי לו להבין מה ה-cutting edge ומה קורה, כי זה היתרון שיהיה לו על פני אנשים אחרים, כי הוא יוכל להיות אפטריסט טוב כמו אפטריסטים שהתחילו לפני 20 שנה, אבל בתור מישהו שבא פרש ויש לו עוד סבלנות ועניין להעמיק בטכנולוגיות חדשות, אם זה אנריל או דברים אחרים, הוא יהיה עדיין יחסית נדיר. ואנשים יחסית נדירים הם אנשים שרוצים אותם יותר. צריך להיות נדיר וטוב, לא מספיק להיות נדיר. אבל אי אפשר לוותר על הסקילסט הבסיסי של לדעת, אפטר זה כלי פשוט מאוד מאוד אינטואיטיבי, לעבוד על היכולות שלך במושן, וסינמה, והתלת המסורתי, זה הדברים, זה כאילו, זה א' ב' של להבין איך לעשות דברים יותר טוב. אחרי זה יש AI, יש אנריל, יש כל הדברים האלה שהם סופר חשובים וכדאי להתפקצע.
עכשיו ראינו בדיוק את הרנווי, שמעת על הדבר הזה?
כן.
איזה טירוף, זה כאילו כל הטכנולוגיות החדשות, גם של טקסטים, היה לנו כנס לפני שבועיים של תעשייה, כאילו ישבו שם כל מיני מעצבים ויוצרים וכותבי תוכן, ואנשים יצאו משם עם התקפי חרדה, באמת. כאילו, חברה שלי שמעצבת אמרה, אני בהתקף חרדה, כי אתה רואה דברים שהם פשוט...
אין מעצבים שמגיעים אלינו למשמרות, בעיקר טובים בהם, שלא מגיעים חברים למשמרות האחרונות, וזה לא רק כי הם עובדים קשה.
כן.
אני חושב שאחד הדברים המטורפים, זה שגם אנשים בסטודיו שהם כאילו ה-go-to שלי בעניין של AI, רק הזמן בין הפעם האחרונה שהם פתחו AI לאותו פרויקט והשבועיים לאחר מכן, הדלטה שיש מבחינת היכולות של המכונה, של, אם זה runway או מה שזה לא יהיה, הוא מטורף. כן. פרויקטים שעוד אנחנו כאילו עוד מכניסים את הפרויקט ובודקים אפשר לעשות אותו ב-AI, הפער בין הפעם הראשונה שחשבנו על זה, לפעם האחרונה שבדקנו את זה, הוא מטורף. אני חושב שזה, אגב, האם ללמוד או לא ללמוד, וכל מיני התלבטויות כאלה, אני חושב שאחד הדברים המרכזיים שאתה מקבל בלימודים, זה השכלה רחבה, שתאפשר לך לכתוב פרומפטים טובים יותר.
כן.
להיות איש קריאיטיב, שיוכל לתת ערך מוסף, כמובן שיש אוטודידקטים מבריקים, כן, אני פה מכליל.
שלא לדבר על מה, תקנה הפרומפטים כמוני.
זה מומחיות אחרת.
מומחיות של, אני קופי של פרומפטים.
סופר מעניין לראות מה קורה עם זה. אנחנו, אני מאלץ את עצמנו לעבוד עם זה, כי זה לא בפייפליין שלנו, אנחנו עוד... עוד לפעמים אומרים, בוא נבדוק את זה גם ב-AI, אבל זה אמור להיות משהו שאנחנו עושים אותו.
תשמע, ניר עושה כבר הרבה קודים עם ה-GPT, נותן לו לכתוב, והוא מפצח דברים.
זהו, זה מעניין, כי גם בוויז'ואל אתה יותר רואה את זה, בקודים של GPT, יש כל מיני דברים ששואלת ה-GPT, והוא רואה, ממציא מאמרים, ועושה כל מיני דברים, כי אתה הולך down the rabbit hole, והוא הולך איתך, הוא זורם איתך לדבר הזה,
ממציא.
וכן, המחשבה מה יקרה כשתצוץ במטוס שהקוד נכתב על ידי צ'אט GPT וכאלה.
זו מחשבה כיפית.
זו מחשבה שהיא פחות. אבל אני חושב שבעולם הקריאיטיב זו הזדמנות מדהימה. אני מרגיש לגמרי כמו אנשים שאמרו, המכונית הזאת תהרוג את כולנו כשהוא ידע לרכב רק על סוס.
כן.
אבל אני חושב שאם אני אלמד לרכב על המכונת...
באמת, אנשים שעם הסוסים, אכן לא הייתה להם הרבה עבודה על הסוסים האלה אחר כך.
אני חושב שמי שמפספס עכשיו את המג'יק מומנט הזה, של להבין שאת מה שהוא עושה עד היום הוא צריך להמשיך לעשות, אבל עם הכלים האלה, ימצא את עצמו במקום נחות. אני רוצה להגיד בלי עבודה. ימצא את עצמו במקום נחות, אבל אני חושב ש... זה מזכיר לי, אני יודע שזה לא אותו דבר בכלל, אבל אני מזכיר לי שאיזו תקופה, כשתלת מימד היה וואו, ואז פתאום נהיה תקופה שכל דבר שמראית בתלת כפתרון עיצובי, אומר לך, לקוח לא, אני מכיר את זה. ראיתי את זה, ראה את זה במרוול, או באיזה סרט שהוא ראה אתמול, אבל והיית מביא לו איזה קראפט נורא יפה, משהו מסוגנן, משהו מנייר פתאום, שלקח חצי יום להכין ולא חצי חודש, והוא היה מתרגש, הוא אומר, וואו, זה אנושי, זה מיוחד, לא ראיתי כזה. ויכול להיות אני חושב שאנחנו במקום דומה, אני חושב שנדע למצוא בתוך הדבר הזה את האנושי ואת הרגיש ואת הלירי בפרומפטים שלנו, או במה שאנחנו עושים איתם, או במחשבות שלנו, נוכל לשמר את עצמנו בתוך המשוואה הזאת, כי נכון, יש הרבה מאוד דברים שהם יהיו copy-paste ממה שעשו אנשים אחרים.
כן, זה היום גם בכנס הייתה מישהי שדיברה על התביעות שמגישים כל מיני אומנים שכאילו אימנתם את המכונה הזאת על היצירות שלי, אז כאילו תביאו כסף.
צודקים.
נכון, שזה עדיין מתנהל וגם מתכנתים. כאילו יש הרבה סוגיות סביב העניין הזה שכבר אנחנו נקדם את הכנס של תעשייה ב-19 לאפריל על בינה מלאכותית. עוד... ויש לנו שאלה קבועה שאנחנו שואלים פה בפודקאסט.
שאלת הבום בפריים.
נכון, כי קוראים לפודקאסט בום בפריים. ולכל אחד יש את המקום שהוא עשה איזה טעות נוראית, שגיאה, פדיחה. אז,
משהו שהוא היה עושה אחרת.
כן, האם יש לך כזה ומה הוא?
משהו שהייתי עושה אחרת, וואו, שכנראה מלא דברים. אתה צריך להכין תשובה. קשה להסתכל, כנראה שבכל פרויקט יש משהו שהייתי עושה אחרת. גם פרויקטים שהכל היה פיקס, זה מין סוג של זה לא נכון. יש פרויקטים שלא הייתי עושה שום דבר אחרת. אבל אני חושב שאני מתחמק מהתשובה, אבל אני אגיד משהו, סתם כי לא עולה לי משהו ספציפי כרגע. אני חושב שאחד הדברים שמשאירים אותי engaged במה שאני עושה ולא עייף מהעבודה ומעוניין להמשיך ולחקור, הוא זה שאני מרגיש שאני עדיין בתחילת הדרך ועדיין לומד. ואני כל הזמן מסתכל על פרויקט שסיימתי ואומר, אוקיי, איפה טעיתי? אני עושה לעשות את זה גם עם הסטודיו. וזה מעייף לעשות את זה. אבל יש בזה משהו ששומר אותי רענן ורעב לעוד. כי אחרת אני, זה נורא משעמם אם אתה חושב שאתה עושה משהו כמו שצריך כל הזמן. אני חושב ש... זה נכון, לא באופן מתמיד וסיזיפי, אבל להסתכל על הפרויקטים הגדולים שעשית ולהגיד איפה היה לך בום בפריים, והחלטת להימנע מזה ולנסות בפעם הבאה לפחות לא לעשות את אותה טעות, גם אם אתה עושה טעות אחרת.
מגניב. אז נגיד תודה רבה לאדם שבא בתוך הקטסטרופות של הפוסט-פרודקשן אלינו, ומלא תודה, ואם יש לאנשים שאלות, אנחנו ניתן את הלינק של שורטקאט פלייגראונד לאתר שלהם ואליך.
תודה רבה.
תודה רבה. בום בפריים, הפודקאסט של אתר תעשייה.